ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה, סדרת התלמוד, ואנחנו נמצאים במסכת נדרים. בשבוע שעבר סיימנו בדיוק שהגמרא אומרת שאדם לא כדאי לו להיות רגיל בנדרים. לא כדאי שאדם יהיה רגיל בנדרים. למה? סופו של אדם שהוא נותן נדרים ושבועות, סופו שבסוף הוא לא יוכל לקיים את מה שהוא הבטיח. לכן עדיף לא להיכנס לדברים האלה. כן? ואז התחלנו לומר שהקדוש ברוך הוא מדבר על יראת שמיים, כן? אז הסימן לזה זה בושה. שאם אדם יש לו בושה, אחד הסימנים לדעת אם אדם יש לו יראת שמיים זה אם יש לו בושה. אם אין לבן אדם בושה, הוא לא מתבייש לעשות עבירות, זה ראיה שאין לו יראת שמיים. כן? אז שני דברים מראים שהאדם יש לו חוכמה. אחד זה בושה, כן, שזה חוכמה שיראת שמיים, והשני זה יש לו פחד. ברגע שיש לו בושה ופחד, זה סימן שהאדם הזה ירא שמיים. אין לו את זה, סימן שהוא לא ירא שמיים ואין לו שום דבר, כן? בכל אופן, מה שאנחנו רואים פה, הגמרא אומרת, אדם שלא יהיה רגיל לאכול גם אצל עם הארץ, למה? סופו להכיל אותו טבל ודברים שהוא לא יסר. קשה מאוד לסמוך על כזה דבר, כן? ועדיין הגמרא אומרת אדם לא יהיה רגיל לאכול אצל כהן עם הארץ, שסופו להכיל אותו תרומה. תרומה זה רק לכהנים ולמשפחה שלהם. ועוד הגמרא אומרת, אל תרבה שיחה עם האישה שסופך לבוא לידי ניאוף. כן, באדם שמתעסק בדברים האלה, בסוף סופו של דבר שהרבה נופלים בזה. רב אחי ברבי הושיע אומר, כל הצופה בנשים, אחד שהולך ומסתכל על הבחורות וכל מיני מקומות שאסור ללכת, סופו שבא לידי עבירה. כל המסתכל בעקבה של אישה, אפילו מסתכל אז בזמנם הולכים עם בלי נעליים, אז אפשר לראות את העקבים של האישה, את הקרסוליים. כן, הוויין לבנים שאינם מעוגנים. יוצא שחס וחלילה אחרי זה יהיה לו לאותו אחד שכבר נולדים לו ילדים, ילדים חצופים שהם לא אגונים, לא ישרים. כן? הגמרא אומרת, ועל מה מדובר כאן? אמר רב יוסף באשתו נידה, שאשתו בזמן הנידה הוא מסתכל בה ומתגרב ונכנס למצב שאסור לו להיכנס, סופו שהוא עלול להגיע לידי איסור קרת, כי אחד שמקיים יחסים עם אשתו בזמן הנידה זה איסור קרת לשניהם, כן? שנאמר ונכרתה הנפש ההיא מישראל. כן? ועוד כמובן, אם במקומות כאלה, שזה לא המקומות הכי לא צנועים בגופה של אשתו, של האישה אחרת, אסור להסתכל קל וחומר במקומות האחרים, כן? התורה אומרת לבלתי תחתאו, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. מכאן אמרו, סימן יפה לאדם שיהיה ביישן. אחרים אומרים, אמרנו שזה אחרים, זה רבי אלישע בן אבויה, שהיה רב גדול ונפל, ירד מן הדרך, כבר לא מזכירים יותר את שמו, אלא קוראים לו אחר. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא. מי שיש לו בושה לא מהר הוא נופל בחטאים, אלא שיודעים הבושה מצילה אותו מלחתו. כן, הוא רואה יהיה חילול השם, יראו אותי עם כיפה, אני אלך למקום כזה, בושות, אז הבושה מצילה אותו בהרבה עבירות. אז הגמרא אומרת, כל מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. יהודי אחד, הרי אמרנו שיש, בזכת השיעורים אמרנו שיהודים יש בהם שלושה סימנים, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אז אחד הסימנים זה ביישנות, רואים אדם חצוף, אין לו בושה, הוא לא צנוע, נשים שהן עושות כל מיני דברים בכל מיני סרטים ודברים כאלה, אם נבדוק בשושלת שלהם נראה שכנראה הם באים מעמים אחרים, הם לא ממש יהודים האנשים האלה, כי לא ייתכן שיהיה יהודי שאין בו את המעלות האלה. שלושת המעלות, צרות ובעיות יש לכולם. גם אחד שיש לו את שלושת הדברים האלה, אז יש לו עניינים אחרים לתקן. אבל בושה זה אחד העמודי תווך. כן? בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. אמר רבי יוחנן בן דאבי, דלת דברים סחו לי מלאכי השרת. ארבעה דברים למדתי ממלאכי השרת. תראו איזה רמה היה להם שמלאכי השרת היום מתגלים אליהם, מלאכים. כן? אומר, אמרו לו ככה, חיגרים מפני מאביין, מפני שהופכים שולחנם. אילמים מפני מאביין, מפני שמנשקים באותו מקום. חרשים מפני מה מספרים בשעת התשמיש. סומים מפני מאביין שמסתכלים באותו מקום. קיצור, הגמרא מדברת על אדם שמקיים יחסים בצורה לא צנועה. ואז הסיכויים שיהיה לו ילדים פחות מוצלחים, או שזה צולע, או שבעל מום, או שבעלי קשיי דיבור שהם לא יכולים לדבר, כל מיני כאלה דברים שיש היום מאוד נפוץ בימינו, היום כל ילד שני זה speech therapy, הסיבות שאנשים מתנהגים בחוסר צניעות. אף על פי, כן, אם אתם זוכרים, סיימנו את השיעור שעבר, אמרתי לכם שלהלכה, מעל כל זה, שאדם עם אשתו מותר לו לעשות איתה כמעט הכל. שאשתו של האדם זה אשתו, עושה, ככה הרמב״ם כותב, עושה אדם באשתו כל מה שהוא רוצה. בתנאי כמובן שהיא משתפת איתו פעולה, כן? לא באונס ובכפייה. כי אפילו האדם את אשתו אסור לו לאנוס, כן? אלה דברים שדיברנו עליהם, וזה סיימנו בשבוע שעבר. עוד גם דיברנו בשבוע שעבר, כמדומני, על שמעון הצדיק, שסיפר שבא אליו בחור יפה עיניים וטלטלים ואמר לו מה ראית להשחית את השער הזה, אמר לו שראיתי שאני יותר מדי נאה ועושה עבירות עם בחורות וכולי, אמרתי סופי שהתולעים יאכלו אותי, אני אלך מהר ויגלח את ראשי כדי למעט את היצר הרע. מכאן אנחנו רואים סיכום של השיעור שעבר, שאדם שרואה שיש לו מגבלות, זאת אומרת הוא חלש באופי בנושאים מסוימים, הוא צריך לעשות לעצמו שמירה שיוכל לעזור לעצמו. למשל אם אדם יודע שהוא הולך למקומות שיש שם בחורות, תמיד הוא נכשל וניסה ותמיד נכשל, לא הולך, הוא צריך שישים על עצמו שומר, או שייתן לו כנס או שיזכיר לו שלא ייתן לו ללכת וכו'. אם אדם יודע בביזנס שאם הוא מטפל בכספים אז הוא מועל וגונב, שלא ייגע בזה, שייתן לאשתו או לאחד הפועלים שהוא אדם אמין שהוא יטפל בחשבונות. כל אדם צריך לשים לעצמו מחסומים לפי המגבלות שלו, לפי החולשות שלו. וזה סיימנו, והיום נתקדם הלאה. הגמרא אומרת ש בדף חפה עמוד א' במסכת נדרים, ההוא גברה דאבה מסיק בחברי זוזה, אתה לקמא דרה ואמר ללווה זיל פרלה, אחד לווה מחברו כסף, עכשיו הם באו לפני רבה בבית דין, ואומר לו ללווה, לך תשלם את החוב שלך, כן? אמר לפרעתיך, אומר שילמתי כבר, אמר לרבה, אם כן זיל השתווה לדפרעתה, לך בוא תשווה שפרעת את החוב, אז הלוואי תיקניה, הלך הביא מקל, תראו איזה ערמומים היו הגנבים של פעם, הביא מקל, הכניס בפנים את כל הכסף, שהיה מטבעות זהב, הכניס את זה בתוך המקל, היה חלול, הכניס את כל המטבעות בפנים, סגר ככה מלמטה את המקל, ובזמן שהוא בא להישבע ולהחזיק את התורה, הוא נתן את המקל למלווה, אומר לו תחזיק רגע, אני שבע, ובזמן שהוא נשבע, אומר אני נשבע ששילמתי לך את כל הכסף, כן, הוא ראה ככה, הוא יודע שלא שילם לו את הכסף, תפס את המקל, דפק אותו חזק בכוח על השולחן, בכל הכוח מהצבים שלו, נפקע המקל, הוא היה חלול, אז מיד הוא נסדק, כל המטבעות התפזרו, כל המטבעות זהב. ומה רואים מכאן? שאדם פוחד להישבע בשם השם, יודע יש קדוש ברוך הוא, יודע התורה אמת, כי עכשיו הוא מחזיק את התורה, הוא מתחלחל, הוא לא רוצה לשקר בשם השם, להחזיק ספר תורה ולשקר, אז הוא עושה טריק שמכניס את המטבעות, והוא שם את הכסף ביד של המלווה, ואז הוא נשבע על אמת. אני עכשיו נשבע שהכסף שנתת לי הוא בידך. הוא נשבע כזה דבר, כביכול הוא לא נשבע על שקר. אבל מה עם הגניבה? אם אתה כבר כזה ירא שמיים, אז מה עם הגניבה? לא מפריע לך להיות גנב, הרי זה דבר בזוי מאוד, כן? אלא מה רואים? דרך של האדם היא שהוא מנחם את עצמו, אומר, תראה, עכשיו אני אגנוב, עוד שנתיים שלוש יהיה לי כסף, אני אבוא אחזיר לו. אני עוד לא מת כל כך מהר, אני צעיר. אני אחזיר את זה. יש לי זמן עד יום כיפור, ככה האדם שכנע עצמו, כעבור יומיים שלושה הוא בכלל שוכח מהחוב, ואז הוא מגיע לעולם האמת, ואיך אומרים שם, כבר מזכירים לו את זה בדרך הקשה ביותר. הגמרא ממשיכה, רבי ישמעאל אומר, גדולה היא מילה. בואו נדבר קצת על ברית מילה עכשיו. ש13 בריתות נכרתו עליה. 13 בריתות, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו בפסוקים בתורה, רק על סביב מצוות ברית מילה. רבי יוסי אומר, גדולה היא מילה שהיא דוחה את השבת, שאף על פי שאסור לחלל שבת ומחלל שבת להיות מות יומת, אותי בני וביניכם, אין לו חלק לעולם הבא וכולי. מכל מקום שנולד לו בן בשבת, בשבת שאחרי עושים לו ברית מילה בשבת, אף על פי שבשבת אסור לחתוך, אסור להוציא דם, כל הדברים האלה שעושים בזמן הברית מילה, לחמים מים חמים וכולי, כל זה איסורים מהתורה. לכן מה אנחנו רואים כאן? שלמרות שזה נופל על שבת, התורה אומרת במפורש שברית מילה שנופלת בשבת דוחה שבת. זה גמרא, זה פרק 19 במסכת שבת שם. פה זה אומנם מסכת נדרים, אבל שם בהרחבה בפרק 19 זה נקרא פרק רבי אליעזר דה מילה. שם מדברים כל הפרק על ענייני ברית מילה, הכנה לברית מילה, ברית מילה עצמה, שכח להביא סכין, ברשות הרבים, כל מיני עניינים מעניינים שם, כן? רבי יהושע בן קורחה אומר, גדולה היא מילה שלא נתלה למשה הצדיק עליה אפילו מלוא שעה. משה רבנו ידע שהוא לא יכול למול את בניו, אלעזר וגרשום, כיוון שהם היו במדבר. במדבר יש רוח צפונית, אז הרוח עם החול, זה מאוד מסוכן, כי עכשיו הפצוע, זה יכול להביא לזיהומים, בעיות, בקיצור, סכנת חיים. אסור לסכן את החיים, כן? פיקוח נפש. אז לכן לא יכל, אבל כשהגיע למלון, אז היה לו את כל התנאים. עכשיו הוא במלון, אין רוח, הוא בתוך בניין, הוא היה צריך מיד למול אותם. כיוון שהוא השתה שם שעה, מיד בא מלאך המוות והתלבש בבן שלו. ואשתו ציפורה ראתה כזה דבר, מיד רצה, הביא הצור ומלה את הילדים. זאת אומרת, רואים שמשה רבנו שמדבר עם השכינה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הענב שבאדם, צדיק יסוד עולם וכו'. כל הזכויות שלו לא הועילו לו, אפילו שעה אחת שכבר עמד המלאך המוות להרוג אותו, עד כדי כך. בגלל שלא עשה ברית לבן שלו. הגעת כבר למלון, למה אתה מחכה? תוך שנייה, אתה מיד צריך לעשות לברית מילה. איך זה קל בעיניך לחכות עוד שעה ועוד שעה וכו'. מה רואים? מכאן מבינים מה זה הגדלות של המצווה הזאת, שזה ברית מילה, כן? רבי נחמיה אומר, גדולה היא מילה שהיא דוחה את הנגעים. הברית מילה, שאדם נימול, אז זה דוחה כל מיני נגעים שיכולים לבוא אליו. רבי אומר, גדולה היא מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל. כל אברהם אבינו כבר שמר הרבה מצוות, עד שהוא לא הגיע למצוות ברית מילה לא קראו לו בתורה שלם, שנאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים. תמים זה שלמות, תם, כן? דבר אחר, גדולה היא מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אחד הסיבות שהעולם נברא זה עבור הברית הזאת, ברית מילה, כי יש שלוש בריתות, שזה שבת, ברית, תפילין, ראשי תיבות שבת, שין, שבת, ב' ברית, ת' תפילין, שנאמר עליהם אותי בני וביניכם, כן, אות, היה לאות על ידיך וכו', אות והיה לאות בבשר עורלתכם. כל השלושת אותות האלה הם בעצם הבסיס של העולם ושל היהדות, כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר שאלמלא לא היה ברית מילה, לא היה טעם לקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הפסוק הזה אומנם יש לו שתי פירושים. פירוש אחד, ברית זה יכול להיות ברית מילה, ברית זה ברית התורה גם. גם התורה היא ברית, כן? הרבי אומר, גדולה היא מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. מה רואים כאן? שבזמן שקרתו את הברית, עדיין הקדוש ברוך הוא, מה אומר דם הברית, על הברית הזה שאני קוראת איתכם, הנה דם הברית. וגם כן אנחנו אומרים בברית מילה, ואומר לך בדמי חיי, המצווה הזאת שמקיימים, וגם אם זה נופל ברית מילה בראש השנה, אז המועל אחרי שעושה את הברית מילה, ויש לו את הדם של התינוק עדיין בפה, כן? אז לוקחים את השופר ומערבבים את השופר שמבלבל את השטן עם המצווה הזאת של ברית מילה, מערבבים ביניהם, וזה כוח גדול מאוד ביום הדין נגד השטן. זה דברים מיסטיים, דברים של קבלה, אבל אנחנו מבינים מה הגדלות של המצווה הזאת של ברית מילה. ואדם שלא עשה ברית מילה אפילו לא יכול לאכול קורבן פסח, לא יכול להיות להשלים עניין, מקרא הראל. אפילו שנולד לאמא יהודיה הוא לא נחשב יהודי אחד כזה. ואין לו חלק לעולם הבא, ואם הוא מגיע לגיל בר המצווה, הוא חייב למול את עצמו. עד עכשיו, זה היה המצווה של אבא שלו. עכשיו אבא שלו לא עשה לו ברית מילה, הוא מגיע לגיל בר המצווה, הוא חייב למול את עצמו. אני כבר זכיתי לקחת כמה רוסים, חלקם זקנים, חלקם בשנות ה-20 לחייהם, לשכנע אותם לעשות ברית מילה ולחזור בתשובה, ועכשיו אנחנו בדיוק עובדים על איזה זקן אחד, שמאוד מפחד, למרות שהסברנו לו שמרדימים וזה, זה בכלל לא עיקב כל כך, ושאין לו מה לדאוג, ונותנים אחרי זה כדורים נגד הכאב, זה לא נורא. מתקדמים איתו לאט לאט, אבל הנכד שלו כבר עשה. מסכנים, הם גדלו שם במקומות של הקומוניזם, לא ידעו אפילו, חלקם לא יכלו לעשות, חלקם אפילו לא ידעו שצריך לעשות. עד כדי כך היו רחוקים. כן, המראה ממשיכה, גדולה מילה, שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם המילה, שנאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים. ועוד כתוב, ואתנה בריתי ביני וביניך. הברית שלי, ברית מברית שאני קוראת איתכם, זה ביני לביניכם, לביני לבינך, כן? דבר אחר, גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר בשמות למדלת, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, כן? דבר אחר, גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כן? ופליגה דרבי אלעזר, רבי אלעזר אומר גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, הוא מפרש את הפסוק הזה על תורה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה פירוש הפסוק הזה? אם לא הברית שלי יום ולילה, שהיא מתקיימת מסביב לשעון כל הזמן, אין לעולם קיום, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כן? זה הסבר של רבי אלעזר, והגמרא אומרת שזה מחלוקת. רב אומר, רבי אלעזר אומר, גדולה תורה שזה הולך על התורה, והדעה הקודמת היא שמדובר כאן על ברית מילה. הגמרא ממשיכה, למה רב, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יתהלך לפניי ויהיה תמים, החזר רעדה את עצמותיו, קיבל חלחלה בכל גופו. אמר, שם הדבר מגונה יש בי, אולי יש בי איזה משהו שהשם רואה שהוא מגונה, גנאי, ואני לא יודע. כיוון שאמר לי, ואתנה בריתי ואני ובנך, מיד נתקררה דעתו, הוא נרגע. הממשך שלה, המשפט שהשם אמר לו, תלך לפניי ותהיה תמים, אז כביכול אני עכשיו לא תמים, תהיה תמים, הכוונה אני צריך לתקן משהו. מיד הוא המשיך, ואתנה בריתי ביני וביניך, אנחנו הולך לקרות איתך ברית, ואז הברית הזאת תעשה אותך תמים. זאת אומרת, החיסרון הוא לא בך, חיסרון בזה שעוד לא עשית ברית, כן? מיד מתקררה דעתו, ויוצא אותו החוצה, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי, אברהם היה קורא בכוכבים, מה שנקרא בימינו הורוסקופ, ואין לי בן אחר, אלא ישמעאל, יש לי בן אחד ישמעאל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מההצטגננות שלך, הצטגננות זה קריאה בכוכבים, כן? כי אין מזל לישראל, אנחנו יודעים, ישראל הוא מעל המזל, כל העניין הזה של ההורוסקופ זה עובד, בפרט על הגויים וגם על ישראל, רק ישראל בכוח התורה והמצוות והבחירה שיש להם, יכולים להעלות את עצמם מעל הגזרות שבאות מכוח המזל. עדיין במסכת נדרים, אמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה לומד את התורה ומשכחה, לומד שוכח, לומד שוכח, עד שניתנה לו במתנה. הקדוש ברוך הוא ראה שעברו 10 ימים, 20 יום, 30 יום, הנה אוטוטו עומדים כבר לגמור את 40 יום, ומשה לא זוכר כלום, כל מה שלמד לפני חודש שכח, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות הכתובים, כתובים באצבע אלוהים. זאת אומרת, משה הכין את הלוחות, והלוחות הראשונים שהשם נתן, זה כבר הכל השם הכין, גם את הלוחות וגם תחתיו. הלוחות השניים, אחרי שמשה שבר את הלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, פסול לך, לך אתה תכין. זה כבר לא באותה מדרגה כמו שאני נתתי לך. אחרי שניתנו הלוחות הראשונים, הייתה אמורה לרדת לעולם ברכה שלא יהיה שכחה. אף אחד לא ישכח כלום. כל תורה שלמדת, אתה זוכר. אחרי שהשתברו הלוחות בחטא העגל, כל מה שאדם לומד, כמעט הכל שוכח. כדי לזכור את זה כל החיים, צריך ללמוד 101 פעמים. אם אדם רוצה לזכור את זה לטווח קצר טוב, צריך 4 פעמים ללמוד את הדף. פחות מ4 פעמים אין סיכוי שאדם יזכור את הדף. כן? אז לכן, משה היה שוכח. בסוף מה כתוב? ויתן השם אל משה כחלותו לדבר איתו. אחרי שהוא גמר לדבר איתו, הוא נתן לו את זה במתנה. איך אומרים? הכניס לו דיסק בתוך הראש, כמו דאונלוד. הכניס לו את זה בפנים, וכל התורה ניתנה למשה רבנו. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת נדרים, תניא, 7 דברים נבראו קודם שנברא העולם. 7 דברים נבראו לפני שכדור הארץ כבר השלים את צורתו. ואלו הם, התורה, התורה הייתה כבר, הקדוש ברוך הוא הכין את התורה לפני בריאת העולם. המושג הזה שנקרא תשובה, השם טבע שאפשר יהיה לעשות תשובה ולחזור בתשובה, וכל העוונות של האדם ימחלו לו, אף על פי שהוא בפועל לא הלך דבר דבר ותיקן, אלא פשוט הוא מתחרט, מתבייש, וכסליחה, מתוודה, עושה וידוי, עובר יום כיפור, וכולי, הוא קבל קצת סבל, גמרנו, הוא גמר עם כל החטאים שלו, שזה דבר שלא נתפס בשכל, איך ייתכן כזה דבר? הרי כל חוב שיש לאדם, זה גודל, ריביות, כנסות, תאר לך שאחרי 20 שנה שהוא גנב, 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 הוא בא אומר לבן אדם, תשמע, תראה כל מה שגנב, תמחת, בוא נשכח מזה, מהיום אני אפסיק לגנוב, אני מתחרט, מתבייש, מבקש סליחה, תסלח לי על 20 שנה של גנבות. זה הרי בחיים לא היה עובד כזה דבר, אף אדם לא היה מוכל אפילו על יום של גנבות. מה רואים כאן? שהמושג הזה זה נגד חוקי הטבע, שאדם יכול בגיל 20, 30, 50, 70 אפילו, פתאום לחזור בתשובה והשם מוכן למחוק לו את כל ה-60 שנה של עבירות, דבר כזה, לכן זה נברא לפני בריאת העולם, כן? גן עדן, המקום הזה שהנשמות של הצדיקים שנפטרים הולכות לשם, זה כבר היה חייב להיות לפני בריאת העולם, זה ברור. אותו דבר גיהנום לא עלינו, כן? הגיהנום גם כן כבר היה מוכן מלפני, רק האש של גיהנום נבראה ביום שני. לכן לא נאמר בתורה, וירא השם כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ביום שלישי נאמר פעמיים כי טוב, פעם בשביל יום שלישי ופעם בשביל היום הקודם יום שני, ששם הקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד את המילה טוב, כי איך אפשר להגיד וירא כי טוב בזמן שברו והדליקו את האש בגיהנום. ששם, איך אומרים, אמרתי את זה כבר פעם, אושוויץ, לא עלינו, זה פיקניק, לעומת מה שמתואר על מה שקורה בגיהנום, בזוהר ובמאמרי חז"ל. זה ממש, נשמע אבסורד להגיד את זה, אבל לעומת מה שהולך בגיהנום, זה ממש, אין מה להשוות בכלל, כן? אז לכן זה גם כן נברא לפני בריאת העולם. וכיסא הכבוד, הרקיע השביעי, שם יש את כיסא הכבוד, גם כן, הרקיעים האלה נבראו לפני בריאת העולם, וכן הכיסא הכבוד, שזו מדרגה הכי גבוהה. בית המקדש, איזה בית מקדש נברא לפני בריאת העולם? בית מקדש של מעלה. יש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מעלה בעולם העליון, שזה העתק של ירושלים של מטה. כן? אז הירושלים הזאת, שזה כאילו העיר של הקדוש ברוך הוא, ירושלים של מעלה נבראה לפני בריאת העולם. ושמו של משיח, מי יהיה אותו המשיח בסופו של דבר, איך יקראו לו, כל הדברים האלה נקבעו כבר לפני בריאת העולם. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה. אומר ככה. תניא, ביקור חולים אין לו שיעור. מצוות ביקור חולים, אדם עכשיו הולך לבקר את חבר שלו בבית חולים. מה זה אין לו שיעור? אין איזה מינימום שאתה צריך כדי לצאת לידי חובה. מספיק שבאת דקה והלכת, זה כבר קיימת מצווה. באת, התקראת איזה שני מזמורי תהילים על החולה, אמרת לו תהיה חזק, אני אתפלל עליך, חיזקת אותו, ברכת אותו, הלכת, קיימת. יכול להיות שעה, אתה יכול להיות דקה, שניהם קיימת את המצווה. כן? סבר רב יוסף לממר, אין שיעור למתן שכרו. מה הכוונה אין לשיעור? רב יוסף סבר שאין סוף הכוונה לשכר של מי שהולך לבקר את החולים בזמן שחולים, כן? אמר לאביי, וכל המצוות, מי יש שיעור למתן שכרה? מה אתה אומר? לכאורה, מה שאתה אומר לא נשמע הגיוני. מה זה, דווקא מצוות ביקור חולים אין קץ לשכרה? מה עם כל שאר המצוות? מה עם מתן תורה, לימוד תורה, כל מיני דברים אחרים? מה להם כן יש קץ לשכר, הרי זה שכר נצחי, כן? אם ככה זה לא מדובר שאין לו שיעור, הכוונה שאין סוף לשכר. ואתנן, הווה זהיר במצווה קלה כבמצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. הרי ידוע לנו הכלל, אנחנו לא יודעים איזה מצווה נחשבת בשביל אותו אדם ספציפי יותר חשובה. יש אדם תפילין יותר חשוב בשבילו, יש אדם צדקה יותר חשוב בשבילו, יש אדם לימוד תורה יותר חשוב בשביל אותו אדם ספציפי, כל אדם והתיקון שלו. לכן מצווה שנראית קלה לפעמים, כגון נגיד נטילת ידיים, מה יש בזה כבר? אדם במילא רוב הבני אדם שוטפים ידיים לפני שאוכלים, אז שוטף את זה עם כלי. אז מה כבר יש בזה? זה מצווה קלה. אלא מה? לך תדע, אולי זה דווקא התיקון שלך, זלזלת בזה בחיים הקודמים, וזה אחד העניינים החשובים. ודווקא על זה בוחנים אותך, ועל זה יש לך שכר, כי זה קשה לך. כי בזה נכשלת, וזה יש לך יצר הרע נגד, וכו', עצלות, עצלנות וכו'. אז מה אנחנו רואים פה? אדם לא יכול לעשות חשבונות, זה מצווה חשובה, זה פחות, אז אני אתרכז רק בזאת. צריך להשתדל לעשות הכל. כמובן, בכל זאת, אם אדם יש לו כוח לעשות אחד או שניים, אז מבין השניים הוא ייקח את מה שיותר חשוב, מה שהתורה משבחת יותר, מה שיש על זה יותר שכר, זה ברור, כן? אבל לא להגיד, זה אלה מצוות פשוטות, זה אין לי בזה עניין. אני מתעסק בדברים ברומו של עולם, כן? אז לכן הוא אומר לו, כל המצוות חשובות, לכן אתה לא יכול דווקא להגיד שביקור חולים זה איזה, אלא אמר אביי, כל מקום שכתוב אלא, הכוונה הנה אני יש לי תשובה יותר טובה, אפילו גדול אצל קטן, אפילו אדם מבוגר הולך לבקר ילד קטן, בן 4-5, היית אומר מה הוא מבין התינוק הזה? גם זה מצווה חשובה מאוד של ביקור חולים. רבא אמר אפילו 100 פעמים ביום, באת, נכנס, נגיד שאתה בבית חולים בקומה שלישית, ויש לך איזה חבר בקומה חמישית. באת, ביקרת אותו, היית שם 10 דקות, ירדת חזרה, קומה שלישית. אחרי חצי שעה, עלית עוד פעם דיברת איתו, עוד פעם נחשב מצווה חדשה. זה לא המשך של המצווה הקודמת. כל פעם, אפילו 100 פעמים ביום, כל פעם שאתה בא, נחשב לך מצווה. כמו תפילין. הנחת תפילין, הורדת, עבר כמה דקות, שכחת מזה, עוד פעם אתה מניח, עוד פעם נחשב לך מצווה. עוד פעם. אפילו שכבר הנחת, יצאת לידי חובה, אבל עכשיו שמת עוד פעם תפילין, עוד פעם אתה מברך. עוד פעם, אותו דבר תלית. בירכת, התעטפת בתלית, אחר כך הורדת אותה, על דעת להוריד. לא, לא, לא שירותים שאתה יודע שאתה מחזיר אותה. בזמן ההורדה, אתה יודע, זה הורדה לתמיד. ואחר כך התחרדת, ועוד פעם אתה רוצה להתעטף בתלית, עוד פעם אתה מברך. זה עוד פעם מצווה חדשה. כמו שאתה אוכל, אתה אוכל עכשיו משהו. אכלת תפוח, אתה מברך בורא פרי העץ. אמרת, זה מה שאני רוצה. כעבור 20 דקות, עוד פעם מתחשק לך תפוז. אז אתה לא סומך על הברכה שעשית לפני 20 דקות, כי לא היה בראש שלך לאכול תפוז. אם ידעת מראש כל מה שאתה הולך לאכול, הכל כלול בברכה אחת. אבל אם הסחת את דעתך ואתה רוצה משהו חדש, אז אתה עכשיו מברך שוב. אפילו שכבר בירכת, מה הרגע אמרתי בורא פרי העץ, לפני 10 דקות. אין שום בעיה, עוד פעם מחדש, אפילו 100 פעמים. כל פעם שאתה מסיח את דעתך, הרמב״ם לכתחילה אומר בשבת, שאדם בכוונה יסיח את דעתו. ייקח תפוח, יאכל איזה נגיסה שניים, ישים את זה לכמה דקות, ישכח מזה, עוד פעם יבוא, עוד פעם יברך עליו. להלכה אנחנו נוקטים ספק ברכות להקל, על אותו תפוח לברך שוב ושוב, כי בשבת צריכים 100 ברכות, ואין הרבה ברכות. לכן הרמב״ם מביא את הרעיון הזה, אבל בעיקרון רק שנבין איך זה עובד. אז הוא אומר לו, אפילו 100 פעמים ביום, כל פעם זה נחשב מצווה בפני עצמה. אמר רב אחא בר חנינא, כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מצערו. החולה יש לו נגיד 100 קילו צער. נגיד 90 קילו צער יש לו. אם אפשר לפרש את זה בקילוגרמים. כמות הצער שיש לו. נכנס בן אדם, הלך לו אחד מ-60, קילו וחצי ירד מתוך ה-90. נכנס עוד בן אדם, עוד קילו וחצי ירד. לא שהוא מרפא לו את המחלה כמו שהרבה טועים. הם יבואו עכשיו 60 אנשים לאחד שיש לו 90 קילו ייסורים, לא ילך לו המחלה. הצער של המחלה הולך לו. נו, אז מה זה מועיל? אז אדם יש לו עכשיו צער, כאבים, עוגמת נפש, מפריע לו שהוא לא בביזנס, הוא מפסיד כספים, אז אוכל את הלב, יושב בבית חולים ואוכל את הלב. עכשיו באו ביקרו אותו אנשים, עוד, אמרנו, אין לו יותר צער ושברון. לאדרה הוא מתחיל לחייך, לצחוק, לקחו ממנו את כל הצער, אבל אם עדיין חלילה יש לו את המחלה וזה, בגלל שבאים לרפות אותו, זה לא ירפא אותו, אלא אם כן מתפללים עליו, נותנים הרבה צדקה בעבורו וכו', זה יכול לעזור לו גם להתרפות לגמרי. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה, אמר לאביי לרבא, אם כן, לעילו שיטין גברי ולוקמו, הנה זה בדיוק מה שאמרתי, יבואו 60 איש, כל אחד לוקח אחד מחלקי 60, ויקימו אותו, מהמחלה שלו. כן, אז הגמרא, אז מה המסקנה של כל העניין הזה? כמו שאמרתי, שלא באמת, לא לוקחים ממנו את המחלה, אלא רק את הצער של המחלה. הגמרא אומרת, תניא, רבי אומר, בת הניזונה מנכסים, מנכסי אחים, נוטלת איסור נכסים. עשירית מהנכסים שאבא השאיר אחרי שהוא נפטר, נותנים לה לבת הזאת, שיהיה לה ממה לאכול, כן? אמרו לרבי, לדבריך, מי שיש לו 10 בנות, ובן אחד, לא נשאר לבן כלום. הרי הבן יורש את אביו מהתורה, כל 100% צריך ללכת לבן. ככה אומר לו. עכשיו, אם אחד יש לו 10 בנות, כל אחת לקחה 10%, לא נשאר לבן כלום. אז הלכנו נגד התורה. איך יכול להיות שחכמים ייתנו 10% לבת, ואם יש 10 בנות, נמצא שהם מבטלים חוק מהתורה, שהבן יורש את אביו, כן? אז מה התשובה? אמר להם, כך אני אומר, ראשונה נוטלת איסור נכסים, שנייה במה ששירה, שלישית במה ששירה, וחוזרות כולם וחולקות בשווה. אז הגמרא מביאה את זה כתשובה לשאלה ששאלנו קודם. הגמרא אמרה, יבואו 60 ויקחו את כל המחלה של החולה. כל אחד ייקח 1.5%, בערך 1.6%, והנה 100% מהמחלה הלכה. מה הוא מתרץ? לא, לא. הראשון שבא לוקח 1 חלקי 60. כמה נשאר? נשאר 59 חלקים. השני שבא לוקח 1 מ-60 ממה שנשאר, מה-98.5% שנשאר. השלישי שבא, כמה כבר יש שם? בערך 97. מזה הוא לוקח 1 חלקי 60. ואז הרביעי בא, הוא לוקח מ-95. עד שבסוף נשאר 4-5, אז בא אחד ולוקח שישית מ-4%. אז כמעט, אז זה לא הולך בצורה כזאת שכל אחד בא ולוקח, באים 60 ונגמר. אבל התשובה שאני אמרתי, היא התשובה המקובלת, שלוקחים את צערו, הגמרא כותבת מפורש פה, שלוקחים את מצערו, לא ממחלתו. זה צריכים לדעת. הגמרא ממשיכה, אנחנו עכשיו במסכת נדרים, עמוד מם, כן? הגמרא אומרת ככה, מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, ולא נכנסו חכמים לבקרו. נכנס רבי עקיבא לבקרו, בשביל שכיבד וריבץ לפניו חיה, היה מעשה, אף אחד לא הלך לבקר את המסכן הזה בבית חולים. בדור של רבי עקיבא שהיו מחיי מתים, לא תרחו לבקר אותו. למה? למה? איך עשו כזה דבר? למה? מרוב שהיו שקועים בתורה ולומדים תורה, לא היה להם לב לסגור את הגמרא וללכת לבקר מישהו בבית חולים. ידעו איזה הפסד זה מבחינת הלימוד, אז אף אחד לא בא לבקר אותו. ודווקא רבי עקיבא הגדול מכולם, הבין את העניין והלך לבקר אותו. ומה עשה? כיבד וריבץ לפניו, שירת אותו, סידר לפניו, בסוף החיה אותו, חי. מרוב שהוא הרגיש בר מזל שגדול הדור בא לבקר אותו, הוא חזר לו החיים. אמר לרבי, החייתני, החיית אותי. יצא רבי עקיבא ודרש. אחרי אז הביקור הזה, רבי עקיבא אמר דרשה. מה הייתה הדרשה? כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. הוא ראה זה על בשרו, כן? כי את הרב דימי אמר כל המבקר את החולה, רב דימי בא ואמר כל המבקר את החולה, גורם לו שיחיה, כן? וכל שאינו מבקר את החולה, גורם לו שימות. כל המבקר את החולה, צריך לבקש עליו רחמים שיחיה. יש כאלה באים לביקור חולים, מביאים איזה בונבוניירה של שוקולדים, ובזה הם רוצים לצאת לידי חובה, כן? יש כאלה שמביאים פרחים, יש כאלה באים סתם, יושבים ומדברים בטלפון. אלה לא הועילו כלום, כל אלה. אמנם החולה שמח שבא מישהו ויושב לידו, אפילו מדבר בטלפון, זה כמובן שזה עדיף על כלום, אבל כל העיקרון פה זה שצריכים להתפלל עליהם, שיהיו בריאים, זה העניין של הביקור חולים. אמרה בת הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער, כזה מכוער כמוך, איך התורה שמו אותה בכזה פנים מכוערות? אמר לה, לא למדת מבית אביך? במה מחתין יין? במה אתם שמים את היין? אמרה לה, במה נדפחרה? בחביות של, של חמר. אמר לה, כולי אלמה במה נדפרחה ואתון במה נדפרחה? כל העולם שם בפחיות של פחים של חמר. ואתם בני מלאכים, אתם מלאכים שמים באותם פחים זולים? אתו נחיתו במנה דחספה ודאבה, אתם צריכים להחסן את זה במחביות של כסף וזהב. אז לה ורמה חמרה במנה דחספה וזהב. היא הלכה, שכנע את אבא שלה, העבירו את כל היין לפחים של זהב וכסף. וסרי, הכל התקלקל. אמר לה, אף אורי תקן. אמרה לה, ואיקה לשפירי וגמירי. אמר לה, יא וסניין אב וגמירי תפי. מה הפירוש של כל זה? האמרה אומרת ככה, שהוא אמר לה, אתם צריכים לשים את זה בחביות של כסף וזהב. היא הלכה, שכנעה את אבא שלה, הבהירו את הכל, והכל נהיה חומץ. היה להם ינות יקרים, עשירים. פתאום ראו הכל החמיץ. אמר לה, מי נתן לך את ההצעה הזאת? אמרה לו, רבי יהושע. אז הלכו, קראו לו, הביאו אותו. אמר לה, למה נתת לה הצעה כזאת? הרי אתה ידעת שזה יחמיץ. אמר לה, תראה, היא התחילה איתי. היא אמרה, מה, כל, תורה כל כך מפוארת בגוף, בראש כזה מכוער? אז אני עניתי לה, שאין משמעות לחיצוניות, אלא רק הפנימיות נחשבת. מה אכפת לנו החביות? זה היין שבפנים, אם הוא שובח או לא, זה מה שחשוב. אז הוא אמר, אז הם אמרו לו, אבל הנה, אתה רואה שבאמת, באמת יהיה לה נקודה. אז הוא אמר לו, אם אני הייתי ככה, אם הייתי יפה, לא הייתי רבי יהושע. הסיבה שאני מי שאני, אז הוא אמר לו, אבל יש גם רבנים יפים, שהם גם כן תלמידי חכמים גדולים, יש להם צורה, חייבים להיראות ככה מוזנח, מכוער, אפשר להיות נאה ולהיות תלמיד חכם. אומר לו, נכון, אבל תדע לך שאם אני הייתי נאה, אז לא הייתי יודע מה שאני יודע היום. הייתי יודע, אבל פחות. עכשיו שאני ככה, לא היה לי ברירה, הייתי כל החיים שלי שקוע בתורה. מכאן נהייתי גדול בתורה. כן, רואים שהאנשים הנעים, יש גמרא מפורשת, אם אני זוכר נכון, זה במסכת עבודה זרה, ששם דנים, שלושה באים לדין, אחד מהם זה נאה. אומר לקדוש ברוך הוא, עשית אותי כזה יפה, אנשים לא הניחו לי, הבחורות לא עזבו אותי, כל מקום שהלכתי, וזה ככה, וזה ניסיונות, מבחנים, מדברים איתי, זה. אז איפה היה לי זמן ללמוד תורה? אז מביאים לו ראיה מיוסף הצדיק, שהיה נאה מכולם, שהיה יפה יפה, פנים יפות, צעיר, אלם, ומסלסל בשערו וכו'. אמרו לו, אתה מתקרב אליו, אתה לידו כמו קוף. אז הוא שמר על העיניים, ולא נגע באשת פוטיפר ונשות מצרים. אז במה אתה יכול להתרברב, כן? ואז נסתמות הטענות של אותו אחד. הגמרא עדיין במסכת נדרים, תניה. תניה זה ברייתא, זה משנה שנשארה מחוץ לשישה סדרי משנה. רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות, יש משניות שהוא כלל בחיבור, יש משניות שהוא השמיט. ברייתא בא מלשון ברה, ברה זה בחוץ, כן? זה משניות שנאמרו, זה תורה שקיבלנו בהר סיני, רק כיוון שהיו משניות אחרות באותו עניין, הוא בחר אחת מתוך עשר, ואת השאר השאיר בחוץ. או שהוא בחר את המשניות מהתנאים הכי, ברמה הכי גבוהה. זאת אומרת, אם היה תנא מספר 1 ותנא מספר 4, בשביל מה לחזור על זה פעמיים? הולכים על הגדול מכולם. יש לזה כל מיני כללים, למה חלק מהמשניות הוא כלל, חלק לא. בסופו של דבר הוא כלל את כל הנושאים כמובן, אבל יש משניות שחזרו על עצמם, לכן הוא לקח אחד מתוך כמה. תניה, ארבעה חשובים כמתים. יש ארבעה אנשים בחיים שלהם שנחשבים כמו מת. אחד, אני. האדם שאיבד את כל מהמונו, אין לו כסף. שתיים, אדם שהוא מצורע, שמים אותו בבידוד, הוא לא יכול לדבר עם אף אחד וכו'. שלוש, סומה, אדם שעיוור, הוא מבודד מהעולם, לא רואה כלום, לא מתקשר, קשה לו מאוד. והרביעי זה מי שאין לו בנים. עכשיו אנחנו רואים כאן, תראו, אני זה לא בידך, אתה יכול לעבוד, להרוג את עצמך, להשתדל, אין לך כסף, השם לא רוצה, לא עוזר כלום. מצורע זה כן בידו. מה זה מצורע? דיברת לשון הרע. הענישו אותך. עכשיו, אבל שכבר קיבלת, זה לא בידך. אתה לא יכול לעשות שום דבר, עד שלא תתרפא הצרת. אז גם זה לא בידך. סומה, לא בידו. נולד עיוור או שהתעוור, מה הוא יכול לעשות? לא יכול לראות. ומי שאין לו בנים, גם כן לא בידו. אלא אם כן הוא מתרברב, מתפרפר ולא מתחתן, ומגיע לגיל, אני יודע, 40, עכשיו כבר קשה יותר להתחתן, כי הוא כבר מבוגר, וקשה למצוא בחורות וכו'. אז בסופו של דבר הוא נשאר רווק, אז הוא בא ואומר, מה רציתם ממני? אני מאוד רציתי להתחתן. מגיל 40 עד גיל 50 מאוד התאמצתי להתחתן. השאלה איפה היית מגיל 20 עד גיל 40? זו השאלה, שהתרברבת ובזבזת הזמן, סופך היה שלו. אז זה אחד שזה כן בידו. אבל אנחנו מדברים על אחד שעשה השתדלות, מאוד הלך, שידוכים, ניסה, ובסוף לא התחתן, אז גם אין לו ילדים. אז מה, אז אדם כזה נחשב כמת. וגם אדם שנשוי ואין לו ילדים, אותו דבר. אין לו מי שימשיך את דרכו, ככה הגמרא אומרת, כן? אני, שנאמר, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. כשמשה הלך ממצרים, הוא ירד, הוא ברח מיד, יצא ממצרים אחרי שהוא הרג את המצרי שהיכה את דתן, ודתן הכפוי טובה הלשין עליו, משה נאלץ לברוח. אז הוא היה מלך בקוש 30 שנה, אחר כך הוא הגיע ליתרו, יתרו שם אותו בבית סוהר 10 שנים. אחרי זה, בהשתדלות ביתו ציפורה, הוציאו אותו מהכלא, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, תחזור למצרים, כי מתו האנשים שמבקשים את נפשך. ובאמת, אלה שביקשו את נפשו זה דתן ואבירם. הם לא מתו, עובדה שהם נשארו ומסרו לו הרבה צרות ביציאת מצרים ובמחלוקת של קורח ועדתו. דתן ואבירם זה שורש כל הרע. אז למה השם אמר לו הם מתו? למה? כיוון שהם איבדו את כל ממונם. לכן אני חשוב כמת. מכאן רואים שהקדוש ברוך הוא שלוקח מאדם את כל הכסף שלו זה במקום להרוג אותו. באמת היה צריך להרוג אותו, החליף לו את זה בזה שניקה אותו מכל הכסף והחסכונות. מצורע. דכתיב במדבר י"ב כתוב, אל נא תהי כמת, על מצורע נאמר בתורה, אל נא תהי כמת, אל תהיה כמו מת, אל תהיה, תצטרע, כן? סומה, שזה עיוור, כן? דכתיב באחה ג' מה כתוב? במחשכים, הושיבני השם כמתי עולם. השם הושיב אותי בחושך, עיוור מדבר, כמתי העולם, כמו המתים שהם גם בחושך, כן? והרביעי מי שאין לו בנים, שנאמר בבראשית למד, הווה לי בנים. מי אמרה את זה? רחל. ביקשה מיעקב, תן לי בנים. למה? ואם אין, מתה אנוכי. אם אין לי בנים, אני נחשבת כמתה. מה החיים שלי שווים? אכן מכאן רואים פסוקים מהתורה שאין לה ילדים, זה נחשב לה כאילו אמת. אף על פי שאישה אינה מחויבת להתחתן ולהביא ילדים. זה לא עבירה בשבילה אם היא נשארה רווקה וישבה ועבדה ולמדה. זה לא עבירה כמו גבר שצריך להתחתן ולהביא לפחות בן ובת לעולם לקיים מצוות פרו ורבות, שזו המצווה הראשונה בתורה. אצל אישה אין לה חיוב, היא יכולה לא להביא ילדים. כן, אבל הנה אנחנו רואים רחל שלא היה לה ילדים, ואחותה כבר הולידה שישה ילדים, ואחר כך בת, שישה בנים ובת, ואין לה שום בנים, היא חשיבה את עצמה כמתה. אמרת לי, יעקב, תן לי בנים, אם לא אני מתה, אני כמו מתה. והוא אמר לה, תחת אלוקים אנוכי, מה אתם? דברת אליי כאילו חיים ומוות זה בידי, ילודה, שאני יכול לעבר אותך, זה לא בידי. כן? וכולי, זה השיחה שהייתה שם, מכאן רואים שאחד שאין לו ילדים, אז אני חושב כמת. אמר רב, לעולם, אנחנו סיימנו ברוך השם את מסכת נדרים, ואנחנו עוברים בשעה טובה למסכת נזיר. מסכת נזיר, יש רק עניין אחד לדבר עליה, שזה מה שנקרא אגדתא. מה זה? אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה. אדם, אין לו חשק ללמוד תורה. עסוק בכדורגל, בשטויות, בחוף הים, בכל מיני עניינים. אז אין לו זמן עכשיו לשבת, ללמוד, לאמץ את המוח. אומרים לו, תשמע, תעסוק בתורה אפילו שלא לשמה, לא לשם שמיים. לקבל פרס, תקבל שכר, או תנצל מהעונש, יהיה לך ברכה בעסקים וכולי. ייתנו לך יותר כבוד, תלמד תורה בשביל שידוך, רוצים שתדע תורה. תצא לפגישה, תדע מה להגיד. אז אלה סיבות אנוכיות, סיבות אגואיסטיות. אז ממתי מותר לעשות את זה? הרי אסור. אלא מה אומרת לך הגמרא? אפילו לא לשמה, תתחיל לא לשם שמיים. אל תדאג, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה עניין של זמן. אתה תתחיל ללמוד תורה, זה מקדש אותך, מעלה אותך מעלה מעלה, בסוף אתה עושה לשם שמיים. שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, 42 קורבנות בלק עשה כדי לנצח את ישראל, הביא את בלעם וכו', זכה ויצתה ממנו רות. 42 קורבנות של הרשע הזה, שכל מטרתו הייתה להשמיד את ישראל, מתוך הקורבנות שהוא עשה, יצא ממנו רות, רות המואביה, כן, שהיא סבתא של דוד המלך. ואמר רבי יוסי בר חנינה, רות בת בנו של עגלון, היא נכדה של עגלון, שהיה מלך מואב, ומואב ממי יצא? מבלק, כן? אז מה אנחנו רואים פה? שהקורבנות הועילו לו שממנו יצאה רות, שממנה יצא המשיח, כן? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה. אפילו שיחה נאה שהייתה לך עם איזה מישהו, אפילו זה אתה עתיד לקבל עליה שכר. נגיד, דיברתם באמונה, דיברתם בהשקפה הנכונה, לאיזה ישיבה ללכת, לא למדתם ממש תורה. דיברתם דברים שקשורים, כן? שיחה נאה, עשיתם נחת רוח לקדוש ברוך הוא בשיחה הזאת. איזה מסכן משה, צריכים לעזור לו, אולי נעשה בשבילו ערב אסיפת כספים, אולי מישהו יתרום את הבית, תשאל את אשתך, דברים כאלה, זה לא... אלא זה שיחה נאה, אפילו זה... הקדוש ברוך הוא לא מקפח את שכרם של אלה שמדברים שיחה נאה. דאילו, למה? מה פירוש שיחה נאה? שמדברים בלשון נקייה. מה זה נקייה? היו לנו, כשהקדוש ברוך הוא השמיד את סדום ועמורה, לוט ושני בנותיו נשארו. אשתו של לוט נהפכה לנציב מלח, שאמרו לה לא להסתובב, והסתובבה, נהפכה לגוש מלח. לוט ושני בנותיו הם היחידים ששרדו את הפצצת אטום שהקדוש ברוך הוא זרק על סדום ועמורה, כן? כיוון שהם חשבו שאין, אף אחד לא נשאר, רק הם נשארו בעולם, לכן הבנות שלו השקעו אותו בעין חזק כדי שישתקר, כדי שיוכלו לשכב איתו, להתעבר ממנו, שיהיה להם ילדים, ואז העולם ימשיך. אז היה להם כוונה טובה, הם רצו שהעולם לא ייגמר, אמרו מה, עוד מעט אנחנו נמות, אין זכרים בעולם, העולם הזה ייגמר. כן, אז מה יוצאים פה? הוא הזכר היחיד, חשבו שכל העולם נכחד, לא ידעו שזה רק כל האזור שלהם. ולא היה טלפונים, אינטרנט, לבדוק מה קורה באוסטרליה, מה קורה באירופה, אי אפשר היה לדעת. לכן, מה קורה? הראשונה שהיא באה, אז היא אמרה, היא קראה לבן שלה, אחרי שהיא הייתה עם אבא שלה, היא קראה לו מואב. למה? כאילו מאב. כולם עכשיו יודעים שזה ממזר שנולד לה מאבא שלה. שזה אחד הדברים החמורים בתורה, כן, גילוי עריות. אמר לרחמנה למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר בה מלחמה. כן? מלחמה הוא דלה, הצעור יצערינו. אל תעשה את המלחמה, כן? אבל לצער אותם מותר לך. מותר לך להתעלל בהם, להתעצק, כי הם רשעים גדולים אלה, כן? אבל להתחיל את המלחמה מסיבית, אל תתחיל. ואילו הצעירה, היא לא קרא לבן שלה מאב, היא קרא לו בן עמי. כן? מה זה בן עמי? הוא מישהו מהעם שלי. שלא ידעו שזה מאבא שלה, כדי לא לעשות בושות. כן? הקדוש ברוך הוא אמר לו על עמון, שלכאורה הם היו ביחד, עמון ומואב הם אותו דבר. איך פתאום הקדוש ברוך הוא אמר לו, מואב, אתה יכול לצייר אותם. מלחמה אל תעשה, אבל לצייר אותם מותר. אבל עמון אפילו אסור לצייר אותם. למה? אל תצורם ואל תתגר בהם. אל תתגרה בהם, אל תצר להם. אפילו צעורי אסור, אפילו לצייר אותם אסור. למה? כי האימא שלהם לפני כך וכך דורות, היא קראה לבן שנולד להראשון, העמוני הראשון שנולד, קראה לו מעמי. כן? לכן קוראים להם עמון, שזה בא מאותו עם, בת והיא סוותה את זה. ומואב קוראים להם מואב, בגלל שזה מאב. וככה התחילו שני העמים האלה, שדרך אגב, כל הזכרים של עמון ומואב, אסור להם להתגייר. אסור לקבל אותם לגרים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אפילו דור עשירי לא יבואו בכלל השם. למה? על זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים. מציאת מצרים שעברו מהם, היו צריכים להביא לחם ומים, ראו שהם הולכים במדבר וזה, והם לא הציעו כלום, לא נתנו, והקדוש ברוך הוא אמר, אלה כפויי טובה. אברהם אבינו, הסבא של היהודים, הציל את הסבא שלהם לוט, שהיה האחיין שלו, ובזכות הסבא של היהודים יש להם חיים. עכשיו עוברים הבנים של אברהם אבינו בחלקם, והם לא נותנים להם אפילו מים ולחם, לא מבקשים סטייקים, מים ולחם, כלום. כן? לכן אלה לעולם לא התגיירו לעם שלי, אני לא אוהב כפויי טובה, אלה לא יכולים להצטרף לעם ישראל. אז עמוני ומואבי אסור, אבל עמונית ומואביה כן מותר. למה? הם אותו עם, מה הבעיה? גם, אז הם היו מביאים לחם ומים, אז הם גם השמות. אין תביעה נגד אנשים, שאין דרכם של נשים לצאת בפני הגברים ולהביא להם אוכל, כי זה איך אומרים, הזמנה בוא תעשה איתי מעשה, כן? שעכשיו אישה באה לאיזה חייל ברחוב, באה, הביאה לו איזה הוגה יפה וזה, נותנת לו איזה חיוך, שלום, הוא עלול לפרש את המסקנות הלא נכונות, כן? לכן זה לא צנוע, כיוון שהם לא עשו את זה, אין נגדם תביעה, תראו מה מדובר פה. אבל הגברים היו חייבים להביא, כיוון שלא הביאו, לעולם הם לא התגיירו, לעולם הם לא יזכו לגאולה, לימות משיח, כמו שהתורה מלמדת. אמר, אנחנו עוברים עכשיו למסכת סוטה, הצלחנו, גמרנו את מסכת נזיר, עכשיו מה שאמרנו על 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 אדם שיעשה מתוך שלא לשמע יבוא לשמע, וגם על לא לצייר את עמון ומואב, זה כבר הסוף של מסכת נזיר, ועכשיו אנחנו מתחילים את מסכת סוטה. מה זה סוטה? אישה שסטתה מן הדרך, שהתחילה לבגוד בבעלה. בהתחלה זה דיבורים, אחר כך היא מסתגרת באיזה חדר עם מישהו, עד שהיא באה לידי מעשה, ואז היא נאסרת על בעלה וגם על בועלה. זה שעשה איתה את המעשה, ואם נולד ילד זה ממזר, זה נורא והיום. זה גם כניסורי קראת חמורים ביותר, והוצאה להורג גם, הוצאה להורג בבית דין. בתנאי שראו שני עדים את המעשה עצמו, לא משמועות, לא שראו אותה יוצאת מאיזה בניין, שממש ראו את המעשה, כן? הגמרא אומרת, תניא, רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? כל פעם שיש שתי עניינים בתורה סמוכות זו לזו, יש ביניהם קשר. שואלת הגמרא, למה פרשת נזיר היא קרובה לפרשה של סוטה? מה הקשר בין נזיר לאישה סוטה? לא אומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, כל מי שרואה אישה שסטתה מן הדרך, יזיר עצמו מן היין, לא ייגע יותר ביין, יעשה נדר, איך אומרים, יהיה נזיר, לא ייגע יותר ביין. למה? יין זה השורש של כל העבירות מין. היום זה תעשייה שלמה בעולם, שיוצאים לפגישות כל מיני מופקרים ומופקרות, אז כדי שהמעשה יבוא מהר, אז משקים את הנשים ביינות, כמה שהיא שותה יותר כוסות יין, ככה היא יותר קלה להשגה. רואים שזה קלות ראש, ולאו דווקא כל סוגי האלכוהול, דווקא ביין יש יותר עניין, שזה יותר מביא את הנשים לדבר עבירה, כן? לכן אם אתה רואה אישה שהתחילה ככה לסתות מן הדרך, והיא קצת בוגדת בבעלה, אפילו רק בדיבורים, וזה שהיא מסתתרת עם גבר אחר ומתלחשת איתו, עוד לא הגיע לכלל המעשה, מיד תזיר את עצמך מהיין, תזכור מה שגרם לזאת להיות כזו מופקרת, זה היין, היינות, כן? אמר רב שמואל בר יצחק, כי אבא פתח ריש לקיש בסוטה, אמר ריש לקיש התחיל את מסכת סוטה, מה כתוב שם, בדף הראשון, אין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. כל אדם, מי שאשתך, מראה לך מי אתה. אם נתנו לך אישה לא עלינו מופקרת, אתה מופקר. נתנו לך אישה צדיקה, אז אתה צדיק. נתנו לך אישה חכמה, מעלה, בעלת מעלות, אשת חיל, פעילה, היא השלמות שלך. אתה הגיע לך אותה, זה לא קיבלת אותה בהגרלה במפעל הפיס, כן? לכן מה שאשתך זה אתה. עכשיו אם אדם בא אומר אשתי, אבל אני לא כמו אשתי, היא עושה ככה וככה וככה, ואני לא ככה, בדוק את עצמך טוב, תראה שאתה נגוע בדברים לא פחות ממנה. זה דרך העולם, וכמובן לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל זה בדרך כלל ככה זה עובד. אז ריש לקיש אומר, מזווגים לו לאדם אישה לפי מעשיו. מצד שני, מה כתוב בגמרא? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. תחליט. קשה לזווג את האדם, או מזווגים לו לאדם לפי מעשיו. ואנחנו יודעים גם שכתוב, ש-40 יום לפני היווצרות הוולד, בא מלאך ואומר, בת פלוני לפלוני וכו', כן? יש בזה כמה דעות. אז מה הולך פה? אז הגמרא אומרת, שנאמר, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מושיב אותך בבית. אם הוא רוצה, הוא מוציא אותך אפילו ממאסר. הכל בידו. הנה, הגמרא אומרת, מה זה באמת ככה? ואמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם היווצרות הוולד, כן? לפני שנוצר העובר, בעל ואישה היו הלילה ביחד, עוד 40 יום יהיה עובר שלם. זכר, נקבה, מוח, מערכת הצלי, הכל עובד, תוך 40 יום. עד 40 יום הוא מתפתח לאט לאט, כן? מתחיל לאט לאט גלי מוח, ואחר כך דופק וכולי, כל הדברים האלה, דופק חלש בהתחלה, אחר כך מהיר, חזק, הוא הולך ומתפתח, כן? אז הגמרא אומרת, תחליט, אז מכריזים, בת פלוני לפלוני, כן, בית פלוני לפלוני, כל ההכרזות האלה, או שבאמת מזווגים. הגמרא אומרת, לא קשיא, בזיווג ראשון, בזיווג שני. מי שמכם שם לב, יש לי הרצאה שלמה על זה, על זיווגים באינטרנט, בוובסייט שלי, ושם אני מדבר, מסביר מה זה זיווג ראשון, זיווג שני. באופן כללי, רק ממש בחצי משפט, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנשמות, כולם היו נקיות, כולם שווים, איך נצמיד את א' וב' ג' וד', איך נדע את מי? הקדוש ברוך הוא גזר, זה לזה, זה לזה, זהו זה. אחר כך שכבר נפטרו והתגלגלו בגלגול שני, מגלגול שני, שזה מה שנקרא זיווג שני, עכשיו עוד פעם צריכים להתחתן, מהזיווג השני והלאה, כל הזיווגים עד ימינו אנו, גם בימינו כל הזיווגים, זה הכל לפי מי אתה. אין יותר הכרזות. אם עכשיו זו אשתך, אל תתפתה לחשוב שהכריזו עליה ביום שנולדת, לא. אלא, הקדוש ברוך הוא בודק אותך עכשיו יום יום, רואה שהתעלית, תורה, מצוות, רוצה שתתחתן השנה, ככה גזרו בראש השנה, הוא גם מוצא לך אחת שמתאימה לך לפי שורש נשמתך, כמובן שזה תלוי בגלגולים קודמים, זה תלוי בהרבה דברים, אבל אין כאן הכרזה שגוזרים עליך וזהו, ואין לך בחירה, לא. אלא מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, זה מה שנקרא, הזיווג השני והלאה זה זיווג לפי מעשיו. הגמרא ממשיכה מסכת סוטה, אמר רבי יונתן, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא. המלאך הזה שנוצר מהמצווה עומד ומחכה ליום הדין. שנאמר והלך לפניך צדקך, הצדיקות שלך תלך לפניך, ככה אומר הנביא ישעיה בפרק נ"ח, כן? כבוד השם יספקה, הצדיקות שלך תלך לפניך, והכבוד, הקדוש ברוך הוא המכובד, יבוא ויאסוף את הצדיקות שלך אליו. כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין. העבירה הזאת נשמרת לך, יום הדין, יגיעו לתאריך הזה, העבירה הזאת תצוץ, בום, עוד עבירה שעשית, ועוד אחת, ועוד אחת. ויש כאלה מסכנים, אלפים, מיליונים של מלאכי חבלה, מחכים להם ליום הדין. תלוי איזה עבירות הם עושים, כן? אז הגמרא אומרת שנאמר, באיוב וב, ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתוהו ויובוד, ויובדו. כן? רבי אלעזר אומר, קשורה בו ככלב. אם אדם הלך, עשה עבירה עם אישה גויה. מה קורה עם האישה הזאת? היא נקשרת לו בעולם הבא כאות קלון. אות קלון. אלא אם כן עשה תשובה אמיתית וזה, אז זה נמחק. אבל אם הוא נפטר ועוד התגעגע לגויה שהייתה לו פעם, אף פעם הוא לא התחרט, אף פעם הוא לא הפסיק, אף פעם הוא לא התבייש וכו'. אז מה קורה? אז הגויה הזאת קשורה בו בעולם הבא, ששם זה בושה נוראית, שהיהודי, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא להתערבב עם הגויים, פתאום זאת שדבוקה בו בעולם האמת, בעולם של כל הצדיקים, כן. שנאמר, לא, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה, לשכב אצלה בעולם הזה, ולהיות אימה בעולם הבא. הגמרא אומרת, אין בעיה, אתה רוצה ללכת ליהנות שעה, לעשות עבירה, אתה גוזר על עצמך עונש אינסופי. אתה מגיע לעולם האמת, למדת תורה, שמרת שבת, עשית מצוות, מה יוצא פתאום? אתה הלכת עכשיו עם הגויה, פתאום אתה מגיע לעולם הבא, יש לך כזו בושה שכבר המצוות שלך, מה כבר יעזרו לך? מסתכלים עליך שעשית כזה דבר נורא, היא קשורה בו ככלב, כמו שאתה מנסה לבעוט מהכלב, כלב דבוק אליך, הוא לא עוזב אותך, אתה לא יכול להתפטר ממנו. כן, לא רצתה לשכב אצלה בעולם הזה, כדי שלא יהיה איתה בעולם הבא. הגמרא ממשיכה, אמרה, והכל הבא על אישה זונה. לבסוף מבקש כיכר לחם ואינו מוצא. כל הברכה של הפרנסה שלו יורדת. האנשים שעושים את זה, עושים כסף, עד שפתאום הכל מתחיל ליפול. כן, אמר רבי זריקה, כן? אמר רבי אלעזר, כל המזלזל בנטילת ידיים, שם קצת מים או שבכלל לא עושה, לפעמים עושה, לפעמים לא עושה, נעקר מן העולם. אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, מים ראשונים שעושים נטילה צריך שיגביע ידיו למעלה, מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה. תניא נמי אחי, למדנו גם כן, הנוטל ידיו צריך שיגביע ידיו למעלה, שמה יצאו מים מחוץ לפרק ויחזרו. מדברים כאן על עניין של תומה, אם אדם שהפך פחות מרביעית, אז המים יכולים ללכת למקום תמה, ואז לנזול חזרה על היד למטה, ולתמה עוד פעם את הידיים. לכן כשמרימים את הידיים, המים שנגעו במקומות תמאים לא ירדו חזרה, כן? כל זה מדובר שאדם אין לו מספיק מים, אז הוא לא שפך במכה רביעית, הוא שפך קצת קצת. בזמנם היה קשה מאוד, אמרתי, היו צריכים להביא דליים מהנהר ולסחוב את זה ולהביא, אז היו ממש מאוד בקמצנות השתמשו, זה לא כמו אם אתה פותח את הבאר, שעה יוצא מים, כן? שנה יוצא מים רצוף, אלא הכל היה בקמצנות. לכן אם אתה שם קצת והמים יחזרו, הם יכולים לטמא את היד, כי רביעית מסלק את הטומאה, פחות מרביעית לא, כן? אז אמר רבי אבאו, אמר רבא, רבא, עם ב' וא' זה רבא, עם ב' ו-א' זה רבא, כן? רבא זה הרב של רבא, עם א', כן? כל הבא לשת איש, אחד שהלך עם אישה נשואה, שמעו טוב, תשמעו, זה מגפה היום בימינו, מגפה. כל הבא לשת איש, אפילו למד תורה, היית אברך ישיבה למד שנים תורה, כן? דכתיב בה, יקרה היא מפנינים, שכתוב על התורה שהשווי שלה יותר מפנינים, הפנינים הכי יקרות שיש. יקרה היא מכהן גדול, יותר חשובה לימוד תורה מהמצווה של כהן גדול ביום הכיפורים, כן, שנכנס לקודש הקודשים. היא צדתו לדינה של גיהנום, לא יכול להימלט מעונש על הגיהנום, היא האחד שהלך עם אישה נשואה. חוץ מזה שיש כאן גם כללה נוראית שאני שמתי לב במשך השנים, שכל אלה שעשו עבירות עם נשים נשואות, אפילו אחרי שהם חוזרים בתשובה, הרבה מהם לא מתחתנים, אם בכלל. זאת אומרת, הכללה נשארת עליהם, חזרו בתשובה, התחרטו, הכל טוב ויפה, אולי לגבי העונש, אבל מציאות, האנשים האלה קשה להם עוד להתחתן, בגלל שהם הרסו למישהו אחר את הנישואים, זה כבר בן אדם לחברו, זה עניינים שאתה צריך לבקש סליחה, ואם תלך לבעלה, תגיד לו, בגללך אשתך התגרשה ממך, בגלל שהיא עשתה עבירות, וכל מיני כאלה דברים. אז הוא יכול להרוג אותך גם. אז אדם לא יכול ללכת להגיד לו, תשמע, אתה נהרסו לך החיים בגללי, אבל עזוב, עזוב אותי, אני בינתיים חזרתי בתשובה. הוא לא יכול לעשות כזה דבר. אז מה קורה פה? בגלל זה, הדבר הזה, מאוד רואים שהמידה כנגד מידה, מידת הדין נגד אנשים שעושים את זה, היא חזקה מאוד. רבי יוחנן אומר, משום רבי שמעון בר יוחאי, כל אדם שיש בו גסות רוח, כעובד עבודה זרה, רבי יוחנן דידי אמר, כן, כאילו כופר בעיקר. מה הפירוש? רבי יוחנן ציטט את רבי שמעון בר יוחאי, אמר מישהו גס רוח, חצוף, הוא כמו אחד שעובד עבודה זרה. ורבי יוחנן עצמו הוסיף מדעתו, כאילו כופר בעיקר, כופר בקדוש ברוך הוא. למה? מה אתה כעסן? אתה לא יודע שהכל זה ניסיונות מהקדוש ברוך הוא, הכל זה אמונה, הכל זה בהשגחה, מה אתה מתעצבן? רבי חמא בר חנינא אמר, כאילו בעל כל העריות, אחד שהוא גס רוח וחצוף, כאילו שכב עם כל הגילורי העריות שאפשר. אמר רב, כל הבעל אשת איש, אפילו הקנאו לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו. אפילו היה במדרגתו של אברהם אבינו, שכתוב אברהם שהוא קונה שמיים וארץ, כן? ככה כתוב עליו בתורה. לא ינקה מדינה של גיהנום, לא יכול לברוח מן העונש. אפילו יש לו הרבה זכויות, הלכת עם נשואה, חביבי גיהנום, אתה חייב קבל. אמרי דבר רבי שילה, בישיבה של רבי שילה אמרו, אפילו קיבל תורה כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום. אמר רב יוחנן, כן, רבי יוחנן אמר, זה אנחנו בדף ה', אפילו עושה צדקה בסתר, לא ינקה מדינה של גיהנום. מחזיק ישיבות, נותן כספים, הרבה כספים בסתר, תורם לכל מיני דברים, כמה שזה חשוב, לא יכול לנקות אותו מהגיהנום, על זה שהלך עם אישה נשואה. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות רוח ראוי לגדעו כאשרה. באמת, אתה צריך לקחת אותו, לחתוך אותו לשתיים, לקטוע אותו מן השורש. כמו שחותכים את האשרות, שזה העבודה זרה שהיו הגויים מעמידים, כן? כל אדם שיש בו גסות רוח, אין אפרו ננער, הכוונה בתחיית המתים, שכל הגופות יחזרו, יקומו לחיים, הוא נשאר בקבר על הזות פנים שלו ועל החוצפה שלו, כן? אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, שכינה מייללת עליו. הקדוש ברוך הוא בוכה על אותו יהודי, שהוא כזה עז פנים ומעליב אנשים וצוחק עליהם וכו'. אמר מר עוקבה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אני והוא לא שייכים באותו מקום. זה גאפתן, כעסן, מרגיש את עצמו משהו חשוב. אני והוא לא שייכים באותו מקום. זה או אני או הוא, אין שני קדוש ברוך הוא באותו מקום. כן? לכן מה רואים כאן? דברים נוראים. שאדם לא יודע, והוא מתגאה ומתחצף, אין לו סבלנות, ובסופו של דבר הוא גוזר על עצמו עונש נוראי, שנאמר בתהילים קא, גבע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אחד שהעיניים שלו למעלה, והלב שלו מרגיש שהוא בעל הבית של העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא סובל אותו, לא סובל אותו, אותו לא אוכל, לא יכול לסבול אותו. כן? אני חושב שלהיום סיימנו, בשבוע הבא אנחנו עדיין במסכת סוטה, מדברים קצת על אנשים שעם ענווה, שמשפילים את עצמם, רוח נשברה, מי שנותן את עינו באישה שהיא לא שלו, מה הוא מביא על עצמו, האדם וחווה, מה באמת היה החטא ביניהם, קורח, קין, בלעם, דואג, אחיתופל, גחזי, אבשלום, כל מיני אנשים שנתנו את עיניהם בדברים שאסור היה, ומה היה סופם, כן? והאמרה, מדברים קצת על האמרה, אבא של משה רבנו שהיה גדול הדור. קיצור, דברים מעניינים, בעזרת השם, בשבוע הבא, ביום שלישי הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.